פיזיקלי עם דוקטור שי וייסברג.
שלום לכל המאזינים, אני דוקטור שי וייסברג ואני פיזיקאי לייזרים באלביט מערכות. החיבור שלי לפיזיקה התחיל כבר מגיל קטן, ואם תשאלו את אמא שלי, היא אוהבת לספר שכבר כשהייתי בן 3 שאלתי אותה למה הירח לא נופל אל כדור הארץ. החיבור הזה הוא הוביל אותי בהמשך ללימודי פיזיקה באוניברסיטה ולדוקטורט בפיזיקה. וכשאני מספר לאנשים שאני דוקטור לפיזיקה, אני מקבל הרבה פעמים אחת משני תגובות. הראשונה היא, וואי, מגניב, אבל מה בכלל עושים בזה? השנייה היא, וואו, אנחנו פשוט לא מבינים בזה כלום, זה הכל כל כך גבוה ולא מובן. לפני כשנה הצטרפתי לאלביט מערכות, וראיתי שהחברה מזמינה את העובדים להפיק פודקאסט על נושאים שמעניינים אותם. עכשיו, כיוון שאני חובב פודקאסטים, אמרתי, וואלה, איזה הזדמנות טובה פה לשלב בין שני דברים שאני אוהב. וגם להנגיש לאנשים מושגים בפיזיקה, ומה הפיזיקאים עושים. אז ברוכים הבאים לפיזיקלי, פודקאסט על הפיזיקה מאחורי אלביט. בכל פרק אני אארח פיזיקאי או פיזיקאית אחרת מהחברה או מחוץ לחברה, וביחד אנחנו נדבר על מה הוא או היא עושים. בנוסף על זה, כל אחד גם יספר על תופעה פיזיקלית אחת שבה הם נתקלו במהלך העבודה שלהם בחברה. ביחד אנחנו נסביר את התופעה, את המקור שלה, ואיך הם נעזרו בה בפיתוח או עקפו אותה אם היא הקשתה על הפיתוח. בפרק השבוע אני אארח את מיכל ודאי, שהיא ראש צוות לייזרים מצב מוצק בחטיבת מודיעין ולמד א'. מיכל קיבלה את הדוקטורט שלה מאוניברסיטת תל אביב בכימיה פיזיקלית, ולאחר מכן היא יצאה לעשות פוסט דוקטורט באוניברסיטת סטנפורד בהנדסת חומרים. כשחזרה לארץ הצטרפה לאלביט לצוות לייזרים מצב מוצק, ואחרי שנתיים וחצי בתפקיד היא עברה לניהול הצוות. אז שלום מיכל, מה שלומך?
היי שי, תודה שהזמנת אותי, מתרגשת להיות פה.
כן, גם אני, פעם ראשונה שלנו. לפני שנתחיל, אני אגיד שאנחנו מקליטים את הפרק הזה בקוקפיט, שהוא בית לפודקאסטים חברתי, שבין היתר הוא מעסיק ומשקם מתמודדי נפש באמצעות העיסוק ברדיו ובפודקאסט. אז נגיד תודה לכל החבר'ה פה שיושבים איתנו באולפן. אז בואי נתחיל. אז מיכל, את בתור ראש צוות לייזרים מצב מוצק, בואי תספרי לנו מה את עושה בתחום העבודה שלך.
בצוות שלי חברים מספר פיזיקאים, ואנחנו בונים לייזרים, אנחנו עוסקים במחקר ופיתוח של לייזרים למטרות ביטחוניות. כל אחד מהצוות חולש על איזשהו תחום מסוים, על איזה מוצר מסוים, ובעצם מרעיון, משלב הרעיון או הדרישה שמגיעה מהמחלקות העסקיות, דרך סימולציות, חישובים ומחשבה איך ייראה הלייזר הזה, עד בנייה של איזה אב טיפוס ראשוני, דגם מעבדתי, ועד ממש הגשה וכל שלבי הפיתוח של המוצר, עד לייצור מלא. הפיזיקאי מלווה את כל התהליך הזה, ובעצם אחראי להביא את הפיזיקה לשולחן, שהיא הליבה של לייזר במצב מוצק. כמובן שאחרי זה שהלייזר כבר מיוצר ועובר לקווי הייצור, אנחנו גם לוקחים חלק בליווי שלו, בפתרון תקלות, חקרי תקלות, דברי עומק שמתגלים כבר רק בשלב הייצור, כשהלייזר עובר לייצור סדרתי עם כמויות גדולות, ואנחנו נקראים לתת שירות גם באספקט הזה.
יפה, אבל אז אנחנו באלביט בחברה ביטחונית, ואנחנו מייצרים לייזרים. מה מיוחד בלייזרים ביטחוניים?
לייזר ביטחוני זה לייזר שצריך לעמוד בסד דרישות מאוד 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 הדוק. אנחנו מכירים לייזרים, לייזר פוינטר, לייזר מעבדתי אולי, אנשים נתקלו בו, וכשחושבים על זה, זה לייזר ש... לא, אנחנו לא מקשים על התנאים שבו הוא צריך לעבוד, הוא עובד בטמפרטורת החדר, הוא לא צריך לעמוד לזירה לאורך זמן, התנאים שלו קלים.
כן, כל טיפול רפואי שמצריך לייזר זה בתנאים סטרילים מאוד, לא בתנאים קשים.
ממש לא, לרוב גם בסביבה מאוד נקייה.
כן.
לייזר ביטחוני זה לייזר שעכשיו צריך לשים אותו לאיזושהי פלטפורמה, רועדת, ועומסים טרמים, טמפרטורות, טמפרטורות מאוד נרחבות, אם זה פלטפורמה מוטסת, אז גם בטמפרטורות מתחת לאפס, מינוס 40 מעלות, צריך להגיע לטמפרטורות מאוד גבוהות, אפילו עד 70-80 מעלות, וזה... זה לא טריוויאלי, בטח לחיה פיזיקלית, בסופו של דבר יש שם פיזיקה עם הטבע שמחליטה איך היא רוצה לפעול, ולא תמיד התופעות הפיזיקליות שעליהן אנחנו מתבססים, בשביל לבנות הלייזר, זה הן תופעות שקל להן להתקיים בתנאים כאלה. אז המוצרים שלנו, הלייזרים ביטחוניים, הם צריכים לעמוד, לתפקד ולהגיע לביצועים בתנאים מאוד קשים, ואנחנו גם לא יכולים לקבל את זה שהם לא יעמדו, ואין כזה, אופס, זה לא עובד, צריך שזה יעבוד תמיד. אז הם עוברים גם הרבה מאוד סייקלים של בדיקות בכל התנאים המחמירים האלה, הרדות, עומסים טמפרטורה, סייקלים של טמפרטורה, ואנחנו מוודאים שזה עובר את ה-QA הנדרש בשביל לעבוד. אין לנו כמו לייזר פוינטר, אופס, זה לא עובד, תביאו לייזר פוינטר אחר, כמו על הלוח, זה צריך לעבוד.
כן, אז אנחנו נורים, הזכרנו את זה כבר כמה וכמה פעמים את המילה לייזר, אבל בואי נגיע לעיקר. מה זה לייזר?
לייזר זה משהו שאתם מכירים. אפשר רגע כדי להבין את הלב של לייזר ולהבין במה זה שונה, אז אפשר להסתכל על מה ההבדל בין לייזר לבין פנס, לבין תאורה של החדר שלנו. ואפילו יצא לי לאחרונה להעביר...
בין פוינטר לבין פנס, נגיד, זו דוגמה טובה.
כן, וזה ממש דוגמה טובה, כי אפילו יצא לי לאחרונה בכיתה של הבן שלי לעשות הרצאות מדע, וזו שאלה שאני שואלת ילדים בבית ספר יסודי, ומיד עונים לי שתי תשובות, כי פשוט קל לראות. אני מציגה להם פנס, מהירה להם בפנס, ומכוונת על הלוח לייזר פוינטר, אז מיד הם אומרים שני דברים. דבר ראשון, הצבע, הלייזר שאני מביאה, הלייזר פוינטר שלי, הוא בצבע מסוים. יכול להיות כל מיני צבעים, הלייזר שאני מראה, זה לייזר ירוק, ספציפית בהדגמות שלי, ופנס מאיר באור לבן. אחרי זה גם אנחנו כמובן נדבר על זה שתופעה שאולי חלקכם מכירים, שאור לבן הוא בעצם מורכב מקשת הצבעים. והדבר הנוסף זה הכיווניות. אור, תאורה של החדר שלנו, תאורת פנס, זה אור שמתפזר. אם אני מאירה, אז... אפילו אם הפנס לא מספיק חזק, אפילו בקושי רואים איזושהי אלומה או איזשהו ספוט על הלוח, ועוד לייזר פוינטר הוא מאוד מאוד כיווני, האלומה שלו מוגדרת היטב במרחב, ומגיע לנקודה שבה אנחנו רוצים שהוא יגיע.
כן, פוינטר נותן לנו איזושהי נקודה, עיגול קטן, פנס נותן לנו איזשהו עיגול גדול.
ולפעמים הוא מתפזר כל כך שהוא אפילו לא מגיע למטרה.
אז הזכרת שיש שני תכונות ללייזר שמבדילות אותו מפנס, צבע וכיווניות, אז בואי נדבר על הצבע.
כן, אז התכונה הראשונה שאפשר ככה לרדת אליה ולהבין את השורש שלה ומאיפה היא מגיעה, זה הצבע. אור שיש לו צבע מסוים, זה אור באורך גל מסוים. ומה אני מתכוון שאני אומרת אורך גל? צריך לזכור שאור הוא חלק מספקטרום הקרינה האלקטרומגנטי. עכשיו זה נשמע כזה מאוד...
מאוד מפחיד.
מאוד מפחיד.
אבל זה משהו שנתקלים בו כל יום.
כל יום. הקרינה האלקטרומגנטית סובבת אותנו בהמון המון שימושים ואפליקציות שכל אחד מאיתנו משתמש כל הזמן.
נכון, למשל טלפונים, תקשורת, מיקרוגל בבית, כל מקום אנחנו נתקלים בזה.
נכון, ו... מה שאפשר לתאר את התופעה הזאת היא כתופעה גלית, כי זה גל שמתקדם במרחב. לגל הזה יש גם שדה חשמלי, גם שדה מגנטי. זה לא דבר שאנחנו רואים. אבל בכל זאת, אם זה, בגלל, היות שזה גל, אפשר רגע לאפיין אותו עם אורך הגל.
אוקיי, ובואי, אז ניתן פה איזו תחושה למה זה בדיוק אורך גל. אורך גל זה נניח, אנחנו מסתכלים על הים מלמעלה, ואנחנו רואים סדרה של גלים שבאה אחת אחרי השנייה. אז המרחק בין גל לגל, מה שאנחנו מגדירים אותו כאורך הגל, המרחק בין C ל-C.
נכון, זה ממש, זה תופעה שהיא מחזורית בזמן, משהו שהוא מחזורי בזמן ועולה ויורד, אז אפשר להגדיר לו את האורך שלו. האורך שלו זה משהו שהוא גם פרופורציונלי ביחס הפוך לתדר שלו. אור, למעשה, הוא חלק מהקרינה האלקטרומגנטית, באורכי גל שהעין שלנו, הקולטנים בעין שלנו מסוגלים גם לראות, כי קרינה אלקטרומגנטית של גלי הרדיו אנחנו לא רואים, אבל אור זה מה שאנחנו יכולים לראות. קרינה אלקטרומגנטית של צבעים שאנחנו בעצם רואים, זה בטווח, בצורה גסה, זה תלוי גם קצת היא משתנה מאיש לאיש ובגיל, אבל בין 400 ננומטר לאורך גל, עד כ-800 ננומטר. אלה הצבעים שאנחנו רואים, ובעצם כל אורך, כל אחד מבין האורכים בין ה-400 ל-800 ננומטר, יהיה לו מאופיין בצבע מסוים. וזה מה שאנחנו רואים אפילו בטבע, ביום גשם שמש, כשנוצרת לנו קשת בענן, זה בעצם קשת הצבעים שהעין שלנו מסוגלת לקלוט. והרצף הזה זה בעצם רצף האורכי גל בספקטרום הנראה של קרינה אלקטרומגנטית.
נכון, אז איך הלייזר בעצם יוצר את האור הספציפי הזה שהוא מוציא?
נכון, אז עכשיו אנחנו צריכים בעצם לבנות מכשיר, אנחנו קוראים לו לייזר, שפולט לנו איזשהו צבע מסוים. בשביל זה אנחנו נעזרים במשהו שהטבע נתן לנו באופן, בחינם למעשה, אנחנו לוקחים חומרים בטבע, שאנחנו יכולים לאלץ אותם לפלוט אור. ככה בחדר, אם אני אחזיק את החומר הזה, יהיה לו את הצבע האופייני לו, אבל אני יכולה לגרום לו לקרון אור החוצה ולהיות מקור לאור מסוים. החומרים האלה יכולים להיות חומרים בפאזה גזית, בפאזה מוצקה. התחלת והקדמת ואמרנו שאנחנו מצוות לייזרים מצב מוצק, שזה קצת נותן רמז לזה שבצוות שלנו אנחנו מרכיבים לייזרים, שהחומר ביניהם, החומר, אנחנו קוראים לזה חומר הלזירה, חומר שהוא המקור לאור שלי, הוא חומר שהוא במצב מוצק, ממש גביש.
אז איך אנחנו בעצם גורמים לחומר הזה, לגביש הזה, להוציא את האור הזה?
בשביל לענות על השאלה הזאת, אנחנו רוצים רגע לצלול טיפה לעומק, ולשים את המשקפי מיקרוסקופ שלנו, ולצלול עמוק עמוק לתוך חומר, ולהבין מה קורה שם באינטראקציה הזאת של החומר. אז ככלל, חומרים בטבע מורכבים מאטומים, אטומים יסודות מהטבלה המחזורית שלנו, וכל אטום כזה מורכב בצורה מאוד מופשטת מגרעין, ששם יש את המטען החיובי שלנו, פרוטונים וניוטרונים, שזה חלקיקים שאינם נשאי מטען, וענן אלקטרונים או אוסף של אלקטרונים שאופף את הגרעין החיובי, וההבדל בין חומר לחומר הוא למעשה במספר הפרוטונים שלו, שגם זהה למספר האלקטרונים, וזה ההבדל בין חומר לחומר. איך קורה שמחומר מקבלים בכלל אור? זה תופעה שנעוצה במעברים אנרגטיים של האלקטרונים. אמרנו שהאטום מורכב מאלקטרונים, כל אלקטרון יש לו אנרגיה מסוימת. לא זהה בהכרח לאנרגיה של האלקטרונים האחרים שנמצאים באותו חומר. את האלקטרונים האלה הם יכולים לעלות ברמה אנרגטית, הם יכולים לרדת ברמה אנרגטית, ויש לנו חוק שימור האנרגיה, אז אנחנו יודעים שכל מעבר כזה, או שאנחנו צריכים להשקיע אנרגיה בשביל שזה יקרה, בשביל שאלקטרון יעלה ברמה האנרגטית שלו, ותהיה לו יותר אנרגיה, אנחנו נשקיע אנרגיה בחומר.
נכון.
וכשהוא ירד ברמה האנרגטית שלו, אנחנו נקבל אנרגיה.
או שנקבל את האנרגיה הזאת בצורה של אור, שזה האור של הלייזר, או שאנחנו נקבל את זה גם בצורות אחרות, שזה חום נגיד.
בדיוק, וכאן זה בעצם הנקודה שבה איך אנחנו מפיקים אור מחומר מסוים. אם אני יודע לקחת חומר, ובאמת להסתכל על איזשהו מעבר אנרגטי מסוים, שבו אלקטרון דואך ברמה האנרגטית, הוא היה ברמה האנרגטית גבוהה, וירד מהרמה האנרגטית הזאת, וזה מעבר שכרוך בהחזר אנרגיה קרינתי, ייפלט לי אור, שבדיוק מתאים לאנרגיה של המעבר בין הרמות הללו.
אוקיי, אז יש לנו את החומר הלוזר, שהוא זה ש מוציא לנו את האנרגיה בצורה של אור. שאלה היא, איך אנחנו מכניסים את האנרגיה?
נכון מאוד, זה אמרנו שאנחנו מחזיקים את הגביש הזה בידיים שלנו, הוא לא פולט לנו אור. למה? כי פשוט אין אלקטרונים ברמה אנרגטית גבוהה. אלקטרונים מסודרים שם כל אחד בשאיפה למינימום אנרגיה, אז כל אחד עם האנרגיה ברמת היסוד שלו.
המינימום אנרגיה זה עיקרון מאוד חשוב בפיזיקה, זה הדרך הכי פשוטה לתפוס את זה, זה ש אני יושב על הספה, ואני אוהב לשבת על הספה, ואין לי כוח לקום. אני אוהב להיות במינימום אנרגיה.
אז כן, אז בטבע גם החלקיקים הקוונטים אוהבים להיות במינימום אנרגיה, ואלקטרונים שלנו, אם אנחנו לא עושים מדיים שום דבר, הם ישפו להיות ברמה האנרגטית הנמוכה ביותר. אז בשביל שאלקטרונים יידחו באנרגיה, אני צריכה איכשהו להשקיע בהם אנרגיה שיעלו לאיזה רמה שלא נוח להם להיות בה, רמה אנרגטית גבוהה יותר. ושאלת איך אני עושה את זה, איך אני מרימה אותם, נכון. מעלה אותם לרמה אנרגטית. אפשר לעשות את זה בכל מיני דרכים, פשוט להשקיע אנרגיה. אנחנו יכולים לחשוב על כל מיני דרכים ביום-יום שלנו, שאנחנו משקיעים אנרגיה במשהו, גם להביא מים לרתיחה, זה תהליך שדורש אנרגיה, למשל. שם אנחנו משקיעים אנרגיה של חימום, שזה כמות מסוימת של אנרגיה. אנחנו יכולים גם לעשות את זה על ידי חשמל, בלייזרים שלנו, בשביל להעלות את האלקטרונים, אבל אנחנו לא... אנחנו יכולים להשקיע אנרגיה חשמלית בשביל לעורר את האלקטרונים לרמה גבוהה יותר, ואנחנו יכולים גם לנצל אנרגיה של אור, מקור אור חיצוני אחר, כן. בשביל להעלות את האלקטרונים לרמה אנרגטית גבוהה יותר. אז המטרה היא פה פשוט להוציא את החומר ממצב הרגיל שלו, מצב השיווי המשקל שלו, הסטדי סטייט שלו, המצב שהוא רגיל להיות בו, המינימום אנרגיה, להעביר את האלקטרונים לרמה אנרגטית גבוהה, ואז לגרום להם לרדת באנרגיה בשביל לקבל את האור הזה שאנחנו קוראים לו לייזר, או להפוך אותו ללייזר, כי הוא לא מיידית מתקבל כלייזר.
אוקיי, אז מה זה בדיוק אומר? יש לנו את החומר, אני מכניס לתוכו את האנרגיה, נגיד באמצעות חשמל או חום, אני מעלה את האלקטרונים לרמת אנרגיה מעוררת, ואז הם יורדים לרמה אנרגיה נמוכה יותר ומוצאים לי את האור. ואז השאלה היא בעצם איך מהדבר הזה, מה שתיארנו עכשיו זה לא בהכרח יוצא לייזר.
לא, אם אני עכשיו כך נדמיין את החומר הזה, יושב פה בינינו על השולחן, ואני אשקיע בו את האנרגיה הזאת ואחכה, אז את האנרגיית חום נגיד כמו שהצגת, אז אני אערר את האלקטרונים, ואז הם, כשהם יידחו ויחזרו לרמת היסוד שלהם, ייפלט לי אור, אבל הוא ייפלט לכל הכיוונים, והוא ייפלט בצורה ספונטנית. לא יש שם שום דבר שמגדיר את זה בתור לייזר, זה כן יהיה בצבע אחד, כי הם יידחו בדיוק ברמה, מרמה אנרגטית מסוימת לרמה אנרגטית אחרת, במעבר שמאופיין באנרגיה מסוימת, שזה מתרגם לצבע מאוד ספציפי.
כן, צריך
יש גם חומרים שלא.
נכון, וצריך להזכיר פה באמת שהסיבה שזה באמת קורה ככה, זה בגלל שבחומר עצמו יש לנו רמות אנרגיה מאוד מוגדרות. זה לא שאפשר לתת לו כמה אנרגיה שאנחנו רוצים, והוא יעלה לאיזה אנרגיה שאנחנו רוצים, הוא אוהב להיות במצבי אנרגיה מאוד מאוד מוגדרים.
נכון, וכמו שאמרת, זה באמת תלוי חומר. נכון. לכל חומר יש מבנה רמות האנרגיה האלקטרוניות שמאפיין אותו, וכפועל יוצא מזה, אני צריכה להשקיע אנרגיה אחרת בין חומר לחומר, כשאני רוצה לערער את האלקטרונים שלו, וגם האנרגיה שתחזור אליי, האנרגיה הקרינתית, תהיה שונה באנרגיה שלה, לפעמים היא תהיה מאוד מאוד צרה, זאת אומרת צבע מאוד ספציפי, ולפעמים תהיה רחבה יותר ותכיל כמה צבעים.
כן, או אוסף של צבעים שהם לא קשורים אחד לשני, או כאילו צבע אחד עם טיפה יותר גוונים עליו.
בדרך כלל זה יהיה ככה.
ואז מה חסר לנו עכשיו להוסיף לחומר הזה כדי באמת לקבל פה את העניין הזה של הלזירה?
אז זה קצת מחזיר אותנו לתכונה השנייה שבה תיארנו את הלייזר, אמרנו שיש לו כיווניות. והרי אמרנו כרגע שאם נשים אותו בשולחן שלנו ונערער את האלקטרונים ונסתכל, כל האור ייפלט לכל הכיוונים, ואני צריכה עכשיו לגרום לזה להיות מאוד מוגדר במרחב. וכשאנחנו רוצים שמשהו יהיה מוגדר במרחב, אנחנו קולעים אותו. אז אפשר לחשוב שאני עוטפת את אותו גביש חומר שלי בקופסה, שהקירות שלה מחזירים, ממש שתי מראות. ובצורה הזאת אני יצרתי פה משהו שיכול להדהד את האור שנפלט מקיר אחד לקיר שני, ממראה אחת למראה שנייה.
סתם כדי לתת את הקונטקסט שיהיה אפשר לדמיין את זה, יש לי נגיד קופסה שהיא איזשהו גביש, קוביה שהיא גביש, ויש לי מראה בפאה אחת של הקוביה, ומראה בדיוק בצד השני של הקוביה.
נכון, ואז מה יקרה בדבר הזה? אם האור נפלט בהתחלה לכל הכיוונים.
כן. Okay.
בסופו של דבר, כל מה שלא נפלט לכיוון המראות האלה, ייעלם, ייבלע בקירות האחרים שהם לא מראה. כל מה שמגיע למראות האלה, בזווית מאוד ספציפית, שיכול גם לחזור על עצמו בתהליך של הפינג פונג הזה, ולא לברוח מהמראות שלנו, פשוט ימשיך להדהד שמה ולהדהד שמה ולהדהד שם, ותוך כדי תהליך ההידוד הזה, צריך לזכור שמה שלנו באמצע, את הגביש שלנו, את התווך שלנו, זאת אומרת שכל מעבר כזה, שבו נפלט אור מהגביש.
שאותו אנחנו, בתוך הגביש הזה עדיין יש אלקטרונים ברמות אנרגיה מעוררות.
נכון, אנחנו, זה בשליטתנו כמובן. זאת אומרת, כן. אנחנו יכולים להמשיך ולהשקיע את האנרגיה הזאת בגביש שלנו, ולהחזיק את האלקטרונים המעוררים ברמה גבוהה, ובו זמנית ייפלט לנו אור, שכל הזמן חוצה את החומר הזה הלוך ושוב, ויכול לייצר לנו עוד אינטראקציה מאוד מאוד רצויה, עם אותם אלקטרונים שעדיין נשארים ברמה מעוררת ברמה גבוהה.
אוקיי, אז יש לנו את הקוביית גביש שלנו, עם שני מראות משני הצדדים, מראה מכל צד, אבל השאלה היא איך אנחנו מתוך זה אנחנו מוציאים אור החוצה.
אולי רק לפני זה אנחנו רק נציין שזכרתי את זה מקודם ממש ככה בשתי מילים, שבתהליך הזה שבו על האור הזה, עוד לפני שאני מוציאה אותו החוצה, נותנת לו להדהד בפנים, בתהליך הזה שהוא חולף על פני החומר, הוא גורם לי לתהליך מאוד רצוי. הוא סוחף איתו עוד אלקטרונים וגורם לפליטה שלהם, בעצם לירידה באנרגיה שלהם שמלווה בפליטה של אור, להיות תהליך שהוא מוגבר. זה כבר לא אותה פליטה ספונטנית ששמתי את הגבי שלי פה בחדר וחיכיתי שאותם אלקטרונים ברמה אנרגטית גבוהה ידחו ויפלט לי אור בצורה ספונטנית, אלא אני, אפשר לחשוב על זה שהאור שכבר נפלט ועובר על הגבי שלי, גורם לזה, לזה שהאלקטרונים שמחכים שם ברמה גבוהה, ידחו באנרגיה ואנחנו נקבל עוד אור. זה בעצם תהליך שהוא מאולץ, הוא לא ספונטני כבר. אני מאלצת את החומר, את האלקטרונים שם, לרדת ברמה האנרגטית ולקבל את האור הזה, ובתהליך הזה אני מקבלת הגבר לאור.
זאת אומרת שעל כל, על כל אור שאני מכניס, אני מקבל פעמיים, נגיד.
נכון, תהליך עם עלייה אקספוננציאלית, מה שהם סוחפים איתם החלקיקי אור, הפוטונים, שרצים לנו שם בין מראה למראה, הם גורפים איתם עוד פוטונים, כי הם מאלצים את האלקטרונים שברמה האנרגית הגבוהה לדעוך, והתהליך הזה הוא בעצם מוגבר באופן הזה. כך שאני מקבלת הרבה מאוד אור, וזה לא סתם אור.
כן, פוטונים רק נגיד על זה, זה מילה קטנה, שזה מילה שהרבה אוהבים להשתמש בה, אפשר לחשוב על זה כי
חלקיק אור, אם אנחנו לא רוצים להסתכל על אור כגל, אפשר להסתכל עליו כחלקיק עם תכונות של חלקיק, ונקרא לו פוטון.
נכון. ואז בעצם הפוטון בא ועובר לי דרך תווך ההגבר, והוא מוציא לי מאלץ עוד פוטון אחר להצטרף אליו, שהם הולכים להיות בעצם זהים.
נכון, זה מהות התהליך פה, בגלל שהפליטה עכשיו של האור היא מאולצת, ולא חיכינו ספונטנית שזה יקרה, אז האור שיפלט ידבק בתכונות של האור שבעצם גרם לו להיפלט. זאת אומרת שהוא ייפלט בדיוק באותו כיוון, וכמובן שהוא יהיה באותו צבע, זה לא בגלל זה בגלל שהרמה שממנה הוא דרך היא מוגדרת היטב, והוא יקבל עוד תכונות של אותו אור, אני לא יודעת אם אנחנו שווה להיכנס לזה לפה, אבל הוא ייפלט בדיוק באותו כיווניות גם של השדה החשמלי. אנחנו קוראים לזה כיתוב.
כיתוב, כן. אז אנחנו אומרים בעצם שיש פה קוהרנטיות, שזה שני החלקיקים הם קוהרנטיים.
נכון, הם ממש תאומים.
כן, וזה בעצם הוביל אותנו לראשי תיבות של הלייזר. לייזר זה ראשי תיבות.
נכון, אז בעצם בתהליך הזה שתיארנו פה עד עכשיו, אם היינו מתחילים אולי מזה, אז זה הכל חבוי בתוך השם של לייזר, לא הרבה מכירים, אבל לייזר שמאוית L-A-S-E-R, אז יש לנו Light Amplification, Stimulated Emission Radiation, ובאופן הזה אנחנו בעצם אומרים, Light זה האור שיש לנו אותו, Amplification זה בדיוק תהליך ההגבר שתיארנו כרגע, שבמעבר הזה בחומר אנחנו גורפים איתנו עוד ועוד אור, ומגבירים את האור שהיה לנו, הוא מתגבר. Stimulated, באופן שונה מתהליך ספונטני, התהליך פה הוא מאולץ, אמישן זה הפליטה שלנו, ורדיאשן זה הקרינה שלנו, שזה בעצם תהליך קרינתי. האנרגיה מתקבלת כאור, ולא בתהליכים אחרים לשימור האנרגיה הזו.
אוקיי, אז בואי נחזור טיפה לשאלה הקודמת ששאלתי אותך, לסגור את הפינה הזאת, של יש לנו שני מראות, איך בעצם מתוך זה אנחנו מוציאים את האור שלנו החוצה?
נכון, אז עד עכשיו בעצם אמרתי לכם איך אני מייצרת את האור הזה, והוא נשאר מעדד בין שתי המראות שלי, ובין בין הקירות האלה של המהוד, מה שאנחנו קוראים לו, הקופסה הזו שאנחנו קוראים לה מהוד, ואני בסופו של דבר רוצה לייזר, רוצה שתראו את זה, רוצה להשתמש באור הזה,
בסופו של דבר, אנחנו רוצים להצביע על הלוח.
נכון, רוצה שכולם יראו את זה, שזה לא יישאר בתוך הקופסה השחורה שלי. יש מספר דרכים לעשות את זה, הדרך הכי פשוטה היא לחשוב על זה שהמראה שלי היא לא חייבת להיות 100% מראתית, 100% מחזירה מהאור. אני יכולה מראה אחת להחזיק כמראה כזאת, היא מראה מושלמת, ואת המראה השנייה לעשות אותה שיהיו לה תכונות של החזרה של אור והעברה של אור שונות, שהיא תחזיר לי למשל 80% מהאור, תחזיר לי אותו פנימה לתוך הקופסה שלי, ו-20% מהאור יצא לי החוצה. ובאופן הזה אני גם שומרת על מספיק אור בפנים שיהדהד וימשיך את התהליך הזה של ההגבר ויצירה של עוד ועוד אור, ו-20% ממנו אני בעצם מאפשרת לו לצאת החוצה, ואני משתמשת בו.
עכשיו, כדי לתפוס את העניין הזה של מראה שהיא לא 100% מראה, אפשר לחשוב על חלונות, שכשאנחנו מסתכלים בחלון, אנחנו רואים גם את מה שיש בחוץ, זאת אומרת שיש אור מבחוץ שמגיע ונכנס, אבל אנחנו גם רואים השתקפות, את ההשתקפות שלנו, שזה אומר שזה אור שנפלט מאיתנו, פגע בחלון וחזר אלינו לעין. אז בעצם יש לנו פה חלק מהאור עובר וחלק מהאור חוזר.
נכון.
אוקיי, אז תיארנו בעצם איך עובד לייזר, והשאלה היא, איך התרומות האלה של הלייזר תורמות לנו? איך הן עוזרות לנו?
איך הן עוזרות לנו באלביט?
איך הן עוזרות לנו באלביט, כמובן.
אז אנחנו עושים לייזרים לשימושים ביטחוניים. בסופו של דבר, המערכת הזאת שהנדסנו אותה, הרכבנו אותה, חשבנו עליה, אנחנו יודעים בדיוק איזה צבע ייפלט לנו, ובאיזה גודל אלומה היא תיפלט לנו. אנחנו עושים את כל זה במחשבה על הלקוחות שלנו, ולקוחות בסקטור הביטחוני צריכות לייזרים למספר שימושים. אחד הדברים שמאוד קל לחשוב עליהם, שאנחנו נתקלים בהם אפילו גם ביום שלנו, זה שימוש בלייזר למדידת טווח. אנחנו מציינים למטרה מסוימת, נגיד אני רוצה לדעת מה המרחק של הלוח הזה, או של הקיר הזה פה ממני, אני מהירה עליו עם לייזר, ובעזרת התכונה המאוד בסיסית של מהירות האור, שאני יודעת כמה זמן...
יודעים כמה זמן לוקח לאור להגיע?
בדיוק, זמן כפול מהירות שווה דרך.
נכון.
אני מודדת כמה זמן לקח לאור לצאת מהמד הטווח שלי, מהמד הטווח לייזר שלי, פגע במטרה וחזר עליי, אני יודעת לאסוף את האור הזה, וממש מחשבת כמה זמן זה לקח, ומפה אני יודעת בדיוק ממש ממש גבוה מה המרחק הזה. וזה אינפורמציה שאפשר לחשוב על מגוון שימושים אליה, אבל אנחנו אפילו במשטרה משתמשת בזה בשביל לגלות את אם חרגנו מהמהירות המותרת.
איזה עוד שימושים יש ללייזרים האלה אצלנו?
אז משתמשים בלייזרים שאנחנו מייצרים גם לציון מטרות, להנחיה של חימוש. אז הרבה פעמים הלייזרים שלנו ניסעים על כל מיני פלטפורמות שונות, בין אם זה חיילים בשטח, בין אם זה כלי טייס זעירים, בין אם זה מטוסים, והם מציינים מטרות לטווחים משתנים, קילומטרים בודדים ואפילו מעבר לכך עשרות קילומטרים. הלייזר הזה צריך לציין מטרה מאוד מאוד ספציפית, אנחנו כמובן לא רוצים אנחנו רוצים שהמטרה תהיה מוגדרת איתה, וגם שלא תהיה רחבה מדי ותזלוג לאזור שהוא לא מוגדר מבחינתנו כמטרה. החימוש יודע לזהות את הלייזר שלנו על פי מספר פרמטרים, אחד מהם זה כמובן הצבע שלו, וגם אפשר לחשוב על זה שאנחנו מציינים באיזשהו פולסים מסוימים בתדר מסוים, זאת אומרת לא כל הזמן, לא אור רציף, אלא עושים מיתוג לאור ועושים אותו on-off באיזשהו תדר מסוים, כך שהחימוש ממש יודע להתביית על זה, גם על הצבע הזה וגם על המנגינה הזאת שמנגנת בתדר המסוים, ויודע למצוא בדיוק את המטרה הזאת שהוא מכוון אליה. אז הלייזרים שלנו גם מיוצרים למטרות של, למטרות לציון מטרות לחימוש.
וזה גם מתקשר למה שדיברנו בהתחלה, של מה מייחד לייזרים ביטחוניים. אבל איפה... איזה קשיים אנחנו נתקלים בהם תוך כדי הפיתוח?
אז הקשיים הם רבים. כמובן שזה לא רק אנחנו לבד בפיתוח נושאים, הפיזיקאים נושאים בעול של הדבר הזה. צוותי פיתוח של לייזרים מורכבים בין השאר גם ממנהל פיתוח, מנצח על, על התזמורת הזאת, על הצוות פיתוח שמורכב ממהנדסי חומרים, מהנדסי אלקטרוניקה, מהנדסי מכונות, גם פיזיקאים כאמור, וגם מהנדס מערכת שיש לו את הראייה המערכתית ומתכלל את כל האירוע הזה שבסופו של דבר זה יהיה מוצר. יש לנו גם אופטיקאים שיודעים לתכנן את המכלולים האופטיים המאוד מאוד ספציפיים שיש לנו בלייזר. הזכרת מראה שהיא לא בהכרח מחזירה בצורה מלאה, אז כל הטריקים האלה שאפשר לעשות עם חומרים אופטיים, יש לנו מומחיות גדולה גם אצלנו לדברים האלה. והאתגרים הם רבים, כל דיסציפלינה כזאת שבאה לתת מענה להנדסת המוצר הזאת, נתקלת באתגרים שונים. הרבה פעמים האתגרים הם דווקא אתגרים שהם היריעה קצרה. אנחנו בתור פיזיקה באים ודורשים משהו מסוים על הלייזר שלנו. למשל, אני רוצה גביש באורך מסוים. אני צריכה אותו בממדים האלה, ומהנדס המכונות, עכשיו יצרתי אצלו אילוץ, כי הוא חייב להכניס את זה בקופסה שחייב להיות בממדים מסוימים, בגודל מסוים, כי זה מה שהלקוח דורש. וזה לא תמיד משהו שקל לתכלל את זה ביחד. והאתגרים של, אם אני מנסה טיפה יותר להצטמצם ולהסתכל על האתגרים של פיזיקה, אז זה באמת מסתכם בקריטריונים מאוד מאוד ברורים, שהם אפילו כלכליים באיזושהי מידה. אנחנו רוצים שיהיה לנו הרבה אור.
הרבה אור?
הרבה אור, אני רוצה לייזר חזק. כולם רוצים משהו שהוא חזק יותר וטוב יותר.
אני לא רוצה להשקיע הרבה.
נכון, ואתה לא רוצה לשלם על זה הרבה, אז אני צריכה, ציינו מקודם שאנחנו צריכים תמיד להשקיע, התהליך הזה גם מלווה בהשקעת אנרגיה מסוימת, כי אני צריכה לגרום לאלקטרונים לעלות ברמה האנרגטית, אז ברור שאני צריכה להשקיע אנרגיה, ואני לא רוצה להשקיע בזה הרבה אנרגיה, לפעמים זה גם ממש לא רק שיקול כלכלי, אלא ממש אילוץ מעשי, כי אם אני עכשיו באיזושהי פלטפורמה שהיא מוטסת, אז אין לי את החשמל שמה כמו להתחבר לשקע בקיר, כמו במרפאה שיש לי חשמל כמה שאני רוצה. אז אני חייבת מאוד להיות, שהתהליך שלי יהיה יעיל. שהאנרגיה שאני משקיעה, כמה שיותר ממנה גם אחרי זה אני מקבלת החוצה. אז אצלנו בפיזיקה אנחנו עושים הרבה מאוד פעילות בשביל לתכנן את הלייזר בצורה היעילה ביותר. שיהיו לי כמה שפחות עיבודים בדרך, ושכמה שיותר אנרגיה שהשקעתי, היא גם באמת תתורגם בסופו של דבר ללייזר. אז דיברנו בעצם על יעילות, דיברנו על כמה שיותר חזק, וגם אנחנו, הזכרתי את זה מכל, אני רוצה להיות מאוד ספציפית במטרה שלי, אז אני מדברת על גודל שמאפיין לייזרים, שזה ההתבדרות שלו, שזה הזווית שבה הוא מתפזר, מאוד הגדרנו כיווניות, מהלייזר של, שאנחנו רובנו מכירים נראה מאוד מאוד כיווני, אבל הוא לא מושלם. במרחקים מאוד מאוד גדולים, הוא כן צובר איזושהי מפתח זוויתי כלשהו.
הכתם הולך וגדל ככל שמתרחקים.
נכון, אם הייתי עכשיו מתחילה לשים מסך או את הלוח שלי במרחקים שונים מהלייזר, הקוטר של אותה אלומה היה הולך וגדל, ובסופו של דבר אני צריכה לפגוע במטרה שהיא מאוד ספציפית, אני חייבת לשמור על הזווית הזאת שתתאים למה שלאילוצים. אז אנחנו, גם כפיזיקה זה עוד איזשהו...
אנחנו רוצים גם לפעמים גודל הכתם עצמו, לא רק כמה הוא מתרחב. יש אין ספור אילוצים בתכלס.
נכון, זה האתגרים שלנו בסופו של דבר, להיות, לחיות בעולם הזה, וציינו גם בהתחלה שכל מה שאני מתכננת, אני מתכננת במעבדה, במעבדה בטמפרטורות החדר. נכון. כל התהליכים האלה שקורים בחומר עצמו, הם... תלויים בטמפרטורה, המשחק הזה של כמה פוטונים ייפלטו לי בצורה ספונטנית, כמה יחכו לי שם שאני אאלץ אותם להיפלט. הדברים האלה הם לא, הם תלויים בטמפרטורה. הרבה מהתכונות של החומר הן תלויות בטמפרטורה. החימום של החומר, חלק מהאנרגיה גם נבלע לחום, שזה לא משהו שרציתי, אני רוצה את הקרינה שנפלטת החוצה. הדברים האלה משפיעים לי על הפיזיקה, ואני צריכה לדעת להתמודד עם זה, בקשת רחבה של טמפרטורות, הרעדות, רעידות, כוחות G וכל מיני דברים כאלה שבסופו של דבר עושים את התכנון, מקשים עלינו הפיזיקאים על העבודה, אבל הקושי הזה זה גם ההנאה שלנו והאתגר שלנו שאנחנו באים לפתור כל יום בעיות מהסוג הזה. והבעיות האלה באמת זה בעיות צוותיות, כי זה לא נשאר רק בעולם של פיזיקה, וכל אחד מחברי הצוות של הפיתוח, תורם מהאספקט שלו, והפתרונות יכולים לבוא מכל מיני כיוונים, אם הפיזיקה לא מאפשרת את זה. הרבה פעמים הנדסת חומרים יכולים לבוא עם פתרון, הנדסת מכונות יכולה לבוא עם פתרון, הפעמים הפתרונות הם גם תוכנתיים, אלקטרונים, ואפשר לבוא ולפתור את הבעיה ממגוון של דברים, וזה הכיף שלנו.
אז בואו נסכם, אז דיברנו על מה זה לייזר, איך זה עובד, דיברנו על מה מייחד לייזרים ביטחוניים, דיברנו על איזה יישומים אנחנו יכולים להשתמש בהם, ועל מה הם הקשיים שאנחנו מתקלים בהם בזמן העבודה. אז תודה מיכל.
שמחתי מאוד, היה כיף, תודה שי.
כיף. ראש צוות לייזרים מצב מוצק בחטיבת מודיעין, היא גם ראש הצוות האישית שלי, אז אני מאוד מעריך שבאת. ואני מזמין כל עובדים של אלביט שנתקלים בתופעה פיזיקלית במהלך העבודה שלהם, והם משתמשים בה, או איש שהפריע להם, הם מצאו את זה דרך לעקוף אותה. אני מזמין אותם לבוא להשתתף גם בפודקאסט, להסביר על התופעה עצמה, לחלוק את הידע שלהם עם אנשים אחרים. תודה שהזנתם. אנחנו נתראה בפרק הבא, להתראות.